אנחנו ברוך השם התכנסנו שוב אחרי הפסקה של בין הזמנים. אנחנו בפרק ה' במסילת ישרים. אנחנו בפרק ה', סיימנו פרק ד' בפעם האחרונה בענייני של קניין הזהירות, מידת הזהירות, ואנחנו למעשה למדנו על קניית הזהירות.
איפה עמוד 26?
אצלכם עמוד 25. כך אומרים, נקרא לזה ספר אחר. אצלכם עמוד 25, כן, פרק ה' בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. אנחנו למדנו כלל, קודם כל שהשיעור יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולרפואת מורנו ורבנו, הרב אליהו, בן מזל טוב, ולזכות האישה היולדת שאיתנו פה, לא נגיד את שמה, שתלד מהרה ושמחה, ולשמחת המשפחה, האבא והאימא והסבא והסבתא העתידים, שהכל יעבור בשלום ובקלות. יש לכם סגולה, זהו. עכשיו, לענייננו, אנחנו למדנו כבר בעבר שכל עניין של קניין מידה בהנהגות האדם ובנפש האדם היא מורכבת. למה היא מורכבת? כי א', אנחנו צריכים לזהות אותה. מה המידה הנדרשת? כמו שאדם הולך לקנות בחנות מוצר מסוים, לפני שהוא קונה את המוצר המסוים, הוא עושה שיקול דעת. הוא מרגיש חסר. למשל, בימים האחרונים הגעתי למסקנה שבבית בלי מזגן, לא קל להיות בו בימים האחרונים. לא קל. כן, אדם יושב בשבת האחרונה, יושב בבית, ויש חשש, ספק שמה הוא נמצא בסאונה רטובה. לא יודע. צריך שיקול דעת. אז אמרנו ככה בבדיחותה, שבלי מזגן זהו בעיה גדולה מאוד. טוב, עכשיו יופי, אז אני עכשיו הגעתי למסקנה שאני רוצה מזגן. המילה שהעצב זה שאני רוצה מזגן נבע מתוך הכרה שחסר לי משהו שיקרר אותו, או שיהיה לי מצב נעים בבית שלי. זאת אומרת, עצם ההכרה שיש לי חסר מובילה לרצון לשינוי. זה דבר ראשון, וזה בכל דבר בחיים. אבל מה הבעיה שלנו עכשיו? אחרי שהבנתי שיש לי חסר, התקדמתי שלב. אבל השלב הזה הוביל אותי לבעיה יותר מורכבת. אחרי שזיהיתי את החסר, אני עומד בפני שאלה מהותית. מה משלים את החסר? כי אז מתברר שיש אולי איזה 5, 6, 7, 8 חברות של מזגנים. ויש, כמה, אתה בעניינים, אתה בתחום, כמה סוגים של מזגנים? 20, 30, 40, לא יודע. יש מנוע כזה, יש מנוע כזה, יש גודל כזה, יש גודל אחר, בקיצור, יש שלט בלי שלט, יש עם לחות בלי לחות. אתה עומד ואתה לא יודע מה אתה רוצה עכשיו. אני יודע מה אני רוצה, אבל המבחר הוא עצום. אבל לא יודע מה לבחור. וכשאני לא יודע מה לבחור, אני נמצא במבוכה גדולה. כי מצד אחד חסר לי, מצד שני אני לא יודע מה לבחור, והנטייה הטבעית של האדם הוא למצוא פתרון מהיר. הוא רוצה לשבת הבא לשבת בבית בצורה נעימה, אז הוא ירוץ ויקנה מזגן.
אני לא יודע מה ישלים הכי טוב את החסר.
אבל יכול להיות שהוא קנה את המזגן ב-2,000-3,000 שקל, כולל התקנה, במקרה הטוב, והתברר לו בשבת הבאה שברוך. או שהוא קנה מזגן חלש מדי, שזה לא מספק, או שהוא קנה מזגן שבשבת פשוט כולם בורחים מהסלון, הסאונה בחדר הסמוך, כי הוא הקפיא את הסלון. אי אפשר לשבת שם. כלומר, יש צורך בשלב הבא, הוא יותר מורכב, זה לברר מה באמת משלים את החסר. ופה המלחמה העצומה של האדם. יש לו שני צדדים בתוכו. מצד אחד הוא רוצה את הטוב, מצד שני הוא נמשך למשהו יותר מהר. נקרא לזה עכשיו יצר הרע, פתרון מהיר. ממילא הוא עלול לשגות. וזה מה שלמדנו בעבר, שאומרים לטוב רע ולרע טוב. כלומר, אנחנו בהנהגות האדם כולנו, אני חותם בצורה עיוורת, שכל אדם שמתבונן על מידותיו ומתבונן על הנהגותיו, והוא יודע שהן פסולות, או מתוך זה שהוא יודע, או מתוך זה אם הוא נשוי, זוגתו אומרת לו, יא חביבי, מה עובר עליך? ככה אי אפשר לחיות. אתה לא בסדר. תשים לב איך שאתה מתנהג, תשים לב איך שאתה מדבר, תשים לב מה שאתה עושה. אז מישהו מסמן לו דגלים. או שהוא מסמן בעצמו, זה מקרה מצוין, או שאשתו מסמלת לו, במקרה היותר גרוע ילדים רומזים לו, במקרה הגרוע ביותר חבריו ואנשים מסביב מבחוץ הם דורכים לו על היבלות. ואז הוא ברור לו שהוא רוצה לשנות. אין אדם בעולם שירצה להישאר במצב שלילי מבחינתו, הוא רוצה להתקדם. גם עבריין פושע רוצה להיות מקצועי יותר בפשיעה שלו, הוא רוצה להתקדם, הוא לא רוצה להישאר במקום. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם ישר רוצה להתקדם בהנהגותיו, במידותיו, במחשבותיו, ברצונותיו. מדוע? כי יכול שהאדם שלם יותר בתוכו, אז קורה איזה משהו מופלא שכולנו משתוקקים לו. יש לפנינו אדם רגוע, שקול, מנומס, הכל אצלו בדרך של שלווה, רוגע, הוא מסודר, הוא פועל בצורה, איך אומרים, ראש טוב, והוא נעים הליכות, כיף להיות בידו. אז כל אדם באופן טבעי רוצה שיהיה כיף להיות בידו, באופן טבעי. יש שיש לו יצרים, יש שיש לו מלחמה פנימית שהוא לא מנצח בה, הופך אותו להיות אדם מה? רגוז, אדם חסר סבלנות. ובפרט כבר אמרנו והזכרנו בעבר, שהדבר שהכי מכאיב לנו והכי פוגע בנו, זה כשמישהו מבחוץ מאיר לנו על הדברים הכואבים שלנו. אנחנו יכולים להיות נחמדים, אבל שמישהו פתאום יגיד לנו שאנחנו כאלה וכאלה בנקודה אמיתית שאנחנו יודעים אותה והיא נחשפה ומישהו מאיר לנו עליה, זה הכי כואב. כי כל מה שאתה ניסית עד עכשיו לשים על זה 10 טון של כיסויים, הופ, ברגע אחד זה נשלף החוצה. ואז האדם הנחמד ומחייך מתפרץ באופן שאתה אומר, וואו, בוא נמי אתה, לא מכיר אותך. למה זה נובע? זה נובע בכך שהאדם חש בחסר, נמצא בידיעה שחסר לו, הוא עבר לשלב של בחירה איך הוא משלים את החסר, והוא נעצר שם. כלומר, לא המשיך בשלב של הבירור מה אכן מתאים לו לחסר, מה אכן הוא צריך לפעול כדי להשלים את החסר. ברור לו שחסר, הוא רוצה לקנות מידה מסוימת, אבל זה מצריך אותו לשינויים. זה מצריך ממנו להתייחס אחרת, זה מצריך ממנו שיקול דעת, זה מצריך ממנו בירור. שם הוא נעצר. ברגע שהוא נעצר שם, יש מלחמה פנימית כל הזמן, שמצד אחד החסר אצלו מורגש בפנים, בחוץ הוא חייב לשחק את המשחק האחר, אז יש כל מיני מאבק, וצריך רק מישהו אחד עם איזה סיכה, בופ, והבלון יתפוצץ. זה הכל. ובחור קטן ואין בלון. כל הדבר הזה מבחוץ מתפוצץ ברעש גדול. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, תראו, אחרי שלמדנו איך קונים את מידת הזהירות, ואמרנו שדרכי קניית הזהירות היא קודם כל לברר מה הטוב ומה הרע, ואחרי שבררנו מן הטוב, בטוב וברע, אנחנו צריכים לדעת מה הדרכים המובילות אל הטוב, ומה הדרכים המובילות אל הרע. לעשות מה שנקרא גדר, ולהגיד לשם אני לא הולך. אז עכשיו אומר רבנו הרמח"ל, בואו נלמד איך אנחנו מתפנצ'רים. בואו נלמד מה מפיל אותנו בדרך. איך אנחנו למרות הרצון שלנו לקנות זהירות, כי זו המידה הראשונה, להיות זהיר, אדם זהיר לא נופל. אומר רבנו הרמח"ל, בואו תראו איך אנחנו בידיים שלנו מפילים את הצ'אנס. ולמה זה חשוב? כי בדרכו של רבנו הרמח"ל הוא אומר, בוא נזהה את החסר. ברגע שנזהה את החסר, קודם כל נכיר בעובדה. אחרי שנכיר בעובדה, נתמודד איך אנחנו מתגברים עליה. לכן בפרק יש שלנו שאנחנו מתחילים היום, נקרא בביאור מפסידי הזהירות. אתה בחור טוב, אתה יודע שאתה צריך להיות זהיר, כבר השלמת עם הרעיון, אתה רוצה לקנות את המידה הזו, עשית בירור פנימי מה טוב ומה רע לך במידה הזו, ואתה בדרך אל הקניין אליה. ופה יש לנו מה שנקרא הודעה מהבנק. סליחה אדוני, כרטיס האשראי שלך הסתיים, אי אפשר למשוך, אתה באוברדרפט, עברת את הכל. למה? בואו נראה. אומר רבנו הרמח"ל, ואני קורא בפנים, הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. האחד, הטיפול והטרדה העולמית, נסביר עוד מעט. השני, השחוק והלצון, השלישי החברה הרעה. הוא נדבר בהם אחד לאחד. אז לפני שנדבר בהם אחד לאחד, נסביר קודם כל מה הכוונה. כשאנחנו מדברים על הטרדה, הטיפול והטרדה העולמית, מה כוונת רבנו הרמח"ל? כוונת רבנו הרמח"ל היא פשוטה. לחיים היומיומיים. אדם יוצא לפועלו ולעבודתו עד הערב, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת, האדם כל הזמן או רוב יומו טרוד במה? איפה יהיה לי כסף לחשמל? איפה יהיה כסף לאוכל? איך אני אקנה בגדים? איך אני אשלם שכר לימוד? בקיצור, פרנסה ופרנסה ופרנסה ופרנסה. בזמן שהוא עובד, אז הוא לא חושב על הפרנסה. למה? כי הוא עסוק בה. מתי הוא חושב על הפרנסה? למרבה הצער, כשהוא סיים את העבודה. הוא בא הביתה, ואז הוא רואה את החשבונות מונחים לפניו, ואז הוא מתחיל, אוי, אין לי מספיק פה, אז אולי אני אעשה עוד שעה נוספת, אולי אני אוסיף עוד פה, אולי אני אעבוד עוד שם, אולי אני אעבוד כך. הוא טרוד בחיי העולם הזה. עצם הטרדה של האדם שתופסת אותו בחיי העולם הזה, והרוב, בואו נהיה אמיתיים מתמנו, רוב ורובנו במשך היום עסוקים במה? בחיי העולם הזה. בחיי העולם המזה זה לא רק פרנסה, רבותיי. צריך לעשות כביסה, צריך לקלוט כביסה, צריך לגעת, צריך לחבס, צריך לבשל, צריך לקנות, צריך וצריך וצריך. מה צריך וצריך וצריך? אוי למה זה. זהו. זה מעסיק אותנו כל כך ביום יום, שכמה זמן נותר כדי באמת להשקיע מחשבה על הפנימיות של האדם, על תיקון המידות של האדם. לא יודע, כל אחד יעשה חשבון כמה דקות הוא מקדיש לזה ב-24 שעות שלו. כי חלק מה-24 שעות שלו הוא ישן. יש מי שישן 6, ישן 8, שישן 4. אבל הוא ישן. החלק השני זה העבודה עצמה. הוא צריך להיות עסוק בעבודה. והחלק השלישי הוא טרוד סביב העבודה. או סביב החיים. אז כמה נשאר? מעט מאוד, אם בכלל. אומר רבנו הרמח"ל, זה המוקש הראשון. שאנחנו שקועים בקיום העולם הזה שלנו. השחוק והלצון, זה מדרגה נוספת.
אני חושב שסנדר הוא לפעמים שוכח אפילו את המטרה של העולם הזה של הדברים.
בסופו של דבר כן.
גם כשהוא עובד, כשפח שהוא עובד בשביל להביא פרנסה, הוא תראות בכל מיני דברים מצדיים בעבודה. בכבוד, במעמד,
זה מתלווה על זה. כן, אבל זה נכון.
אפילו את המטרה המיידית של העולם הזה הוא שוכח.
אמת, אמת. אדם שקוע כל כך בעולם הזה, יש סיפור יפה, אני חושב שזה היה מהגאון מווילנה. הגאון מווילנה כמדומני, אני לא בטוח שזה ממנו. אבל הוא נוסע בקרקרה שלו, והיה איזה אחד, שהוא ראה יהודי הולך בדרך. נו, מצווה, עצר לידו. לא, סליחה, נזכרתי, זה כך. היה לו עגלון. והם נוסעים ונוסעים בדרך, בדרך ארוכה, ונוסעים ונוסעים. והעגלון כל הזמן רואה שהעגלה יושב מאחורה, ולומד. פשוט לומד עם כל הטלטולים של העגלה, אבא שלו, הוא לומד. אף על פי שהסיפור הזה קצת משונה בעיניי. למה הוא משונה בעיניי? כי זכורה נשראיתי שהגאון מווילנה כמעט לא יצא מביתו כל חייו. וגם כשאחותו הגיעה לבקר אותו אחרי 20 שנה שהם לא ראו אחד את השני, אז דווקא בדלת אמר לה, אמרה לו, שלום אחי. אמרתי, שלום, אין לי זמן, ניפגש בעולם הבא, וזהו, חזר ללמוד. חבל הזמן. טוב, אבל ככה הסיפור מספר. הוא נסע. ואז העגלון ראה את הגרא, כל מה נשב ולומד עם כל הטיטולי הדרך, אז הוא נאנח, נאנח הנחה כזו של יהודי קרחת כזה ככה מבפנים. אמר לו, הגאון, למה אתה נאנח? אני אומר לו, תראה הרב, אני עובד מהבוקר, צאת החמה, צאת הנשמה, עד הלילה. בקושי מצליח לפרנס את היום יום שלי. עולם הזה אין לי. מה יהיה בעולם הבא? שאלה, שאלה טובה. אמר לו הגאון, נו, תחשוב בעצמך. תראה מה אתה משקיע בשביל העולם הזה שלך ובכל שיש לך. בשביל העולם הבא שלך אתה לא משקיע כלום. איך אתה רוצה שיהיה לך? איפה המקום לשאלה בכלל? אתה בא בטענה על העולם הזה שלך. תמשיך הלאה. כלומר, כשאנחנו מדברים על תיקון המידות, אומר רבנו הרמח"ל, אנחנו כל כך משקיעים בעולם הזה שלנו, אם לא נשקיע בעולם הבא שלנו, אנחנו נגיע לשם ולא יהיה לנו שום נכסי נדלן שם, פשוט בלי כלום. וכבר למדנו בהקדמה, אתם זוכרים, של הרמח"ל, שכל מה שיש בעולם הזה כולל תורה ומצוות, מה הם? הם לא התכלית. וזה מדהים. כלומר, אתם זוכרים שאמרנו שאם לא הרמח"ל, זאת אומרת, זה מפורש, אנחנו מפחדים לומר. כותב רבנו הרמח"ל מפורש, שהתורה והמצוות הם סך הכל אמצעים. הם לא תכלית. התכלית היא לא קיום המצוות. התכלית לא לימוד התורה. זה מצווה, כי זה אמצעי לעולם הבא. זה יביא אותך לשם. אבל זה לא המטרה. המטרה היא עולם הבא, כך הוא כותב בהקדמה. זאת אומרת, שאנחנו קודם כל כל כך עזוקים בחיי העולם הזה, זה מרחיק מאיתנו את היכולת האינטלקטואלית, הרגשית, השכלית, הפנימית, הרוחנית, להתעסק בדברים המהותיים. כך אומר רבינו הרב חיים. השחוק ועל הצון, אנחנו יודעים פרק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. עכשיו לעצים לא ישב, נכון? לא עמד, סליחה. ואשרי האיש אשר לא הלך בעצת חטאים, עכשיו לעצים לא עמד. לא, התבלבלתי, יותר טוב לקרוא בפנים. כן, גם אני מתבלבל. בוא נפתח בפנים, הטוב ביותר שיש. אומר דוד המלך, פרק א' בתהילים, אומר כך, אשרי האיש, נו, אשר, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לעצים לא ישב. כל המפרשים שמדברים על ההדרגתיות בפירוש בפסוק הזה, רואים, יש הליכה, יש עמידה, יש ישיבה. ומה למעשה זה מין תהליך פנימי נפשי. אדם שמתרגל להסתובב עם רשעים, בהתחלה הוא לא הולך איתם, הוא רק ככה עובר על יד. אבל זה ממשיך. אחר כך הוא רק עומד, ובסוף הוא גם מתיישב ועושה חפלה. כלומר, באופן פרטי, האדם מצד הנפש שלו הולך ומתגשם. הולך והופך להיות פחות ופחות זהיר, כי בהתחלה הוא לא הלך. כלומר, היה רואה רשעים, הוא לא הולך איתם. הוא אומר, זה לא אני. אבל כשאחר כך יש חטאים, הוא רק עומד, הוא לא שותף איתם. אבל הוא עומד. מה שנקרא, שחבר'ה עושים את חטא, הוא נמצא על יד, הוא כבר לא מתרחק. הוא לא הולך, הוא עומד על יד. השלב הבא לא יעזור כלום, הוא יושב איתם. כי האדם מצד התאוות הפנימיות שלו, אם הוא לא שם אנטיתזה, אז הוא בתזה. הוא נמצא, הוא שם. לכן אומר הרמח"ל, השחוק והלצון הם הדברים המסוכנים ביותר, כי תשימו לב, המדרגה החמורה ביותר שכותב דוד המלך, מה הוא? מושב לעצים. זו המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר. כי ברגע שיש שחוק וליצנות, זהו. אין מקום לאמיתות אחת. שום אמת לא מתקבלת במקום שיש שחוק וליצנות. ופה מדובר על ציניות במילים שלנו, של היום. הציניות, כל דבר הופך להיות ציני. כן? אתם מכירים את זה שבא בן אדם ואומר, חבר'ה, אני רציני. אומר, לא, אתה ציני. זה בכלל לא רציני מה שאתה אומר. כלומר, אנשים לוקחים דברים והופכים אותם לציניים. אבל אם שהופכים אותם לדבר כזה ציני, מוריד את כל העוקץ. נגמר הכל. אין כלום. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, השלישי, זה חברה רעה. חברה רעה, אנחנו יודעים שיש לה השפעה גדולה מאוד על האדם. אדם שנמצא בחנות של בסמים, כך אומרים חז"ל במשל, אז גם אם הוא לא קנה דבר ויצא מן החנות ללא שום בושם, הוא מריח בושם. אדם שעבר במקום המתונף, גם אם הוא לא שעה בתוכו, הוא מביא לי את אורח, נדבק בו. לוקח זמן עד שזה מתנער ממנו. כלומר, ברגע שיש לנו חברה, שהיא חברה חיובית, האדם, גם אם הוא בתוכו זקוק לשיפוצים, או לאוברול, או לטיפול כזה או אחר, 10,000, 20,000, 30,000, הוא יושפע לטובה. כי האווירה מסביב סוחפת אותו. היא משפיעה עליו. לעומת זאת הפוך. עכשיו בואו נרחיב לפי שכותב רבנו הרמח"ל. הנה, נתעסק בחיי העולם הזה. אומר רבנו הרמח"ל, הנה הטיפול והטרדה. כבר דיברנו מהם למעלה. כלומר, דיברנו עליהם בפרקים הקודמים. למה? כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו. הנה, מחשבותיו אסורות. מה פירוש אסורות? לא מלשון איסור, אלא מלשון אסיר, כבול, קשור. אוקיי? אסור במה? בזיקי המסע, אשר עליהם. הוא כל הזמן בוחן ובודק את מה שקשור לעמל יומו. צריך לעשות כך, צריך לעשות אחרת, אני אעשה פה, אני אעשה שם. ולמעשה, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. מרוב עיסוקו בעולם הזה, הוא למעשה לא פנוי, שכלית, רגשית, מוסרית, להתעסק במעשה עצמו. איזה מעשה? מעשה תיקון המידות שלו. הוא בכלל לא בקטע. זה לא מופיע אצלו. ובמקרה הגרוע ביותר, הוא מאבד לגמרי את הידיעה. אם בהתחלה דיברנו על אדם שהוא מרגיש חסר, יכול להיות שהזמן חולף שהוא כל כולו חיי העולם הזה, החסר הזה נכנס, מה שנקרא למקלט, מעלה אבק, וזהו. והאדם הזה יחיה בתוך תוכו במחשבה ובתחושה שמה הוא. אתם יודעים? קחו אנשים שעסוקים באבלי העולם הזה ממש, אבל עד הסוף. ותשאלו אותם, איזה סוג בן אדם אתה? מה יגיד לך? אני אדם חרוץ, אני אדם עובד, אני אדם רציני. רגע, אבל אתה מושחת. יש לך מידות גרועות. אתה אדם לא מוסרי. אז לא, נו, בחייך. מה פתאום? הנה, אני עוזר לזה, עוזר. הוא בכלל לא מזהה. זה כבר איננו, הוא איבד את זה. לכן אומר רבנו, הרמח"ל והחכמים, עליהם השלום, בראותם זה, אשר חז"ל ראו את העולם, מה שנקרא העולם, מסביב שקבו הכל כולו בחיי העולם הזה, מסע ומתן וצרכים אחרים פיזיים גשמיים, אמרו, וזה מופיע במסכת אבות, הווי מה? ממעט בעסק, ועסוק בתורה. כלומר, תעשה לך מערכת שקלול, מערכת בחינה, מערכת שאומרת אני מקדיש כך וכך שעות לעולם הזה, כי כבר כתב רבנו הרמח"ל בפרק ב' שיוד והקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשר ודם, אין לנו דרך ואפשרות להימלט מצורכי הגוף, אין מה לעשות, זאת עובדה. והיות ואין לנו דרך להימלט מטיפול והתעסקות בצורכי הגוף, חובה עלינו לתת לגוף מה שמגיע לו, אבל לא יותר מזה. לכן אומרת המשנה באבות, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. כלומר, לא אומרים לך אל תלך לעבודה, לא אומרים לך אל תתפרנס, אומרים לך תתפרנס, אבל באמות המידה הנכונות. מסופר על החפץ חיים שהיה לו מכולת, שהוא עשה חשבון, הוא צריך כך וכך ליום או לחודש. זה מה שהוא צריך לצרכים שלו. זהו. חילק את זה למספר ימי השבוע או החודש, לא זוכר אם זה היומי או חודשי, לא משנה. חילק את זה לפי מה שהוא צריך. היה פותח את החנות בבוקר, הגיע למספר, סגר את החנות, הלך ללמוד. זהו. אני נתתי מה שאני צריך, יש לי, שלום, אני הולך. כשהוא ראה שהוא נסחב, כלומר, אין מה לעשות, לפעמים זה לוקח יותר מדי זמן, מה הוא עשה? אמר לרבנית שלידה, שבי בחנות, אני אהיה חלק, את תהיה חלק, אבל כשמגיעים לזה סוגרים, וזהו. כלומר, יש איזה גבול שאדם צריך לשים לעצמו. נגיד, אני עובד ואני צריך לחודש X שקלים, כן? זה מה שאני צריך. זהו, אני עושה את החשבון, זה מה שאני צריך, אני עובד. ואני עובד במסירות, כי אני צריך. יש לי חובת הדאגה לגוף, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי גוף, ויש לי משפחה, ויש לי ילדים, ויש לי ארנונה, ויש לי ויש לי ויש לי, בקיצור, אין לי, כי כל זה צריכים לשלם. אז אני צריך כך וכך. אני אעשה כל פעולה שמביאה אותי להגיע למה שאני צריך. אבל בינינו רבותיי, אנחנו בואו נהיה עם עיניים פקוחות, אנחנו היום, בגלל היוקר שמאמיר, אנחנו עובדים ועובדים 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 ונשארים במה? ברובר. זאת אומרת שלכאורה על פניו אנחנו נעבוד 24 שעות ביממה ולא נחצה. אז מה קורה? אלא מה פירוש המילה אובר? המילה אובר אומרת שהצרכים שאנחנו צורכים גדולים מההכנסות שלנו. יש לזה שתי אפשרויות. או שאנחנו צורכים דברים שלא צריכים, וזה מוגדר כמותרות, כהנאות, כרצונות שצריך לברור אותם. האם באמת אני צריך אותם? האם זה צורך הגוף? או לא. כי אם אנחנו נעבוד אך ורק הפי מה שיש לנו, ולא נכניס את עצמנו לחובות, ממילא אנחנו נמצא את עצמנו מסתפקים במה שאנחנו מרוויחים, כי אנחנו קונים רק לפי מה שאנחנו מרוויחים. אלא שהיום יש דברים שמצריכים אותנו, לדוגמה, כולנו פה, ובעזרת השם יהיה עוד זוג המעט, הורים לילדים. וכשאנחנו מדברים על חינוך הילדים, אז אולי זה חינוך הילדים. אמרתי השבוע, דיברנו על זה בישיבה, יש במדינה חוק חינוך חובה חינם. נכון? זה חוק. ראשי תיבות, חה. זהו. חוק חינוך חובה חינם. זה בדיחה אחת גדולה. והעלויות שלנו לחינוך הן גדולות מאוד. הן עצומות. לפעמים משפחות, אני מכיר את זה, יכולות להוציא אלפי שקלים, פרנסה שלמה, מזכורת שלמה, רק שהילד או הילדה ילמדו. זה טירוף. פשוט טירוף. בסדר. אז צריכים למצוא דרך. אבל אדם צריך להיות כזה שממעט בעסק, זאת אומרת, תעסוק לפי הצרכים האמיתיים שלך. והשאר תעסוק בתורה. זאת אומרת, השילוב בין תורה ועבודה, בין מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה, וכמו שאומרים, המשנה במסכת אבות אומרת, אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. נכון? תורה. המשנה אומרת, יש שילוב, חיבור בין השניים. החיבור בין השניים מוציא אותנו מהגדרה הראשונה של הרמח"ל, פה בפרק. אז אנחנו כבר לא טרודים רק באבלי העולם הזה. יש תורה בתוכה, יש בה עסק אחר. ולכן תשימו לב ליופי של דברי רבותינו התנאים. מה אומרים המשנה? הווה ממעט במה? בעסק. ותתעסק גם כן במשהו אחר. ועסוק בתורה. תהיה עסוק, אבל בתכלית, בדברים אמיתיים, מה שצריך. כי הנה, העסק, מה הוא? לא תמידי, רק אני קורא. כן, העסק מה הוא? מקרה. או, אנחנו אומרים, מוכרח הוא לאדם. וזה אמר רבנו הרמח"ל מקודם. העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. כלומר, לצורך חייו. אבל, אומר רבנו הרמח"ל, הריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו. לא יעלה על הדעת שהאדם יגניש כל כולו אך ורק לעבודה. לשם כך הוא לא נברא. לשם כך הוא לא נוצר. זה לא תכליתו בעולם הזה. וראינו שחובת האדם בעולמו הוא בסופו של דבר להגיע אל הטרקלין, מן הפרוסדור. אנחנו בפרוסדור, אנחנו לא בסלון. והעבודה היא חלק ממציאות הכרחית, נכפית. אין לנו ברירה. לכן, אמרתי פעם בדרך משל, שאם היו מכריחים אדם בחוסר ברירה לעשות עבודה שהוא לא אוהב, בכוח. אנוסו, לעשות עבודה שהוא לא סובל. איך אומרים חז"ל במדרש? מה היה עבודת הפרך במצרים? אחת מהדרשות אומרות שהיו נותנים לגברים לעשות עבודות נשים, לנשים עבודות גברים. זה שובר את הנפש, זה לא מתאים לך באישיות. אתה נשבר. תראו לעצמכם, יושבים לכם שם מיליון גברים וסורגים כיפות. אתם מתארים מה קורה שם? אחרי כמה דקות הגברים, חלקם אולי יסרגו, כי יש בנים שסורגים, אבל השאר יאבדו את שפיות דעתם. ונשים היו צריכות ללכת לעבוד בבניין. זה לא עובד. מהר מאוד יש שבירה פנימית של הנפש. אז אדם כזה שכופים עליו לעשות עבודת פרך, האם ראיתם אדם כזה שאחר שנגמר הזמן שהוא צריך לעבוד הוא מתנדב לא עוד קצת? לא נראה. הוא פשוט נברח משם. הוא עושה את חובתו ובורח. העבודה הנדרשת לנו לצורכי העולם הזה היא עבודת פרך. היא עבודה מוכרחה. היא עבודה שנכפית עלינו מעצם היותנו גוף. ומעצם היותנו תלויים בקניינים אחרים שצריכים ממון. אבל לא להפוך את זה למרכז חיינו. לכן אומר רבנו הרמח"ל, על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה. זה ציווי, לקבוע עיתים לתורה היא באה כאנטיתזה לתפיסה הזו שאדם הוא עבד לעבודה. גם עבד עברי שנמכר בגנבתו עובד 6 שנים והולך הביתה. הוא לא נשאר לנצח. וגם עבד נרצע גם לא יהיה סוף. הוא לא לעולם, הוא עד המוות. כלומר, יש גבול לעבדות. והמילה עבודה ועבדות מאוד קרובים. כלומר, רצו להפוך את העבודה לעבדות. כך אומר רבנו הרמח"ל. הוא כבר זכר שהיא המצטרכת יותר לאדם שיגיע אל הזהירות. הזהירות יותר חשובה מהפרנסה שלך. אתם יודעים גם למה? תראו לעצמכם שאדם עבד 5 ימים והשקיע את מיטב כוחו בעבודה וקיבל צ'ק או מזומן והוא לא נזהר, לוקח את הכסף ומשקיע אותו באיזה דבר שהוא מפסיד אותו. אז מה עשית כל החודש? פשוט הרסת חודש שלם. כלומר, אומר רבנו הרמח"ל, הזהירות חשובה יותר אפילו לצורך זה, לצורך העבודה שלך, לצורך הפרנסה שלך. אתה צריך להיות זהיר עם מה שאתה מקבל, עם מה שאתה מתפרנס. בואו נראה בפנים, כמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לי לזהירות. התורה היא זאת שתביא אותך אל הזהירות, ולא שום דרך אחרת. ותכף תשאלו אותי שאלה, אני מקווה. וזולתה לא יגיע אליו כלל. כלומר, בלי לימוד התורה ויישום לימוד התורה, זה לא חוכמה רק ללמוד תורה. יש לי כמה מכרים שאני מכיר מהעולם האקדמי, שהם באמת בקיאים בתורה שבכתב ובעל פה באופן מדהים. באמת מדהים, ידיעות. שפעמים אני אומר, תשמע, הבחור הזה מה יושב בישיבה, היה או האילו של הישיבה או ראש הישיבה בעצמה. איזה ידיעות, איזה ניתוחים, איזה שכל עמוק. אבל אני מכיר אותו, אני מכיר אותו בחיי הפרטיים. ואני אומר, אני לא מבין. זה פשוט נזם באף חזיר. פשוט, תפשו אותו. אני לא מדבר על מידות. איך אתה למדת כל כך הרבה דברים, ואתה יודע אותם בעומק שלהם, ואתה, בשבילך זה שום דבר. זה לא משפיע פנימה. זה לא עושה שום דבר אצלך. אז זה מתמטיקה. זה לא תורה. סתם, ידע. אומר רבנו הרמח"ל, שבלי הלימוד התורה, ואני מדגיש, יישום הלימוד, אי אפשר להגיע לזהירות. למה? מה התפקיד של התורה? אנחנו מדברים על תורה, משום מה, מה?
אולי אפשר לתנק את זה גם מה אתה אומר, תורה מביאה לי בזהירות, לא לימוד תורה.
כן, התורה עצמה. אבל איך אתה מגיע לתורה עצמה? זה הלימוד שלה. התורה, כן, היישום, היישום. הוא זה שמביא לזהירות.
לא רק הלימוד, לא.
למה? כי למעשה, מה זאת התורה? התורה, שאנחנו רואים לפנינו, אני מדבר מבראשית ועד אחרון האחרונים, זאת אומרת, תלמוד בראשונים וגאונים ואחריהם ואחרוני האחרונים. למעשה התורה שמוצגת בפנינו היא מפת הדרכים ששומרת על האדם מלהיות מפסיד את עולמו. עכשיו מדוע? כולנו יודעים, יש דוגמאות פשוטות, אז לא צריך להעמיק בדוגמאות. כשאנחנו קונים מכשיר, אפילו שעון, פלאפון, כל מכשיר שהוא מצריך מינימום של ידיעות, בדרך כלל מקבלים עם זה איזה חוברת, על פי החוק בישראל צריך להיות בעברית, אבל מי שומר על החוק? בדרך כלל זה בטורקית או ביפנית או סינית. אבל קוראים לזה ספר הוראות. היצרן אומר לך, תראה, אם אתה רוצה להפסיד את המכשיר, זרוק את החוברת, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה באמת לשמור על אריכות החיים של המכשיר, תקרא את החובר. הרבה מאיתנו נודה שקונים משהו, פותחים את המוצר, לוקחים את החוברת, זורקים לפח, ומשתמשים. לפעמים יש סעיפים מסוימים בחוברות הללו שהם כל כך כל כך חשובים, לא להפעלה של המכשיר. כי הפעלה של מכשיר פלאפון, זה לא לחצנים, זה לא גמרנו, אתה תלמד בפועל. אבל יש לפעמים דברים שהם כל כך קטנים ולא חשובים לנו, כמו למשל המכשיר התלכלך, עם איזה חומר לנקות אותו. לפעמים זה יכול להיות קריטי. אתה יכול להרוס את המכשיר. לא. קיבל מכה. מה עושים? אתה רואה סדר. מה עושים? תורות שהן מינימליות, אבל היצרן מכיר את המכשיר שהוא ניצר. ולכן, על מנת לשמור על חיי המכשיר ותקינותו, הוא כותב לך הוראות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא היוצר. הוא היצרן. מכיר הכי טוב איך אפשר לשמור על העולם הזה. מה פירוש לשמור על העולם הזה? איך אתה יכול להישמר בתוכו? כי הקדוש ברוך הוא ברא בו את היום ואת הלילה. את האור ואת החושך. את הטוב ואת הרע. בחרת בחיים. יש לך ספר הוראות. התורה היא ספר האורות. ולכן אומר רבנו הרמח"ל, ציווי שציוותה אותנו התורה, ועסוק בה ועסוק בה דכולה בה. כל המציאות נמצאת. זה לא שאתה לא צריך לעבוד. רבי יהושע, שהיה אב בית הדין הגדול שבירושלים, אב בית הדין הגדול, מה הוא היה? זוכרים? הוא עבד. הוא התפרנס. הוא היה עושה פחמים. הולך ליער, גורד עצים, שורף אותם, מוכר פחמים. רבי יוחנן, גדול האמוראים בארץ ישראל, שגדולתו הייתה כל כך גדולה, אז שאף על פי שהוא היה אמורה, או אמורה, התירו לו לחלוק על תנאים, שקדמו לו. מה הוא היה? נו באמת, מי רוצה להיות סנדלר? זה היה עבודה שלו. הסנדלר. כלומר, היו גדולי עולם עוסקים במסחר, אבל מקדישים זמן למה שצריך. ומעבר לזה, עסוק בתורה. כי התורה אומר רבנו רמחה, זולתו לא יגיע אליו כלל. כי התורה מסמלת לנו במצוות העשה, ובמצוות לא תעשה, את מה? ממה צריך להיזהר? הוא אומר לך, זה לא, כי זה יפגע בך. אז יופי, יש מישהו שאומר לך, תיזהר. אז תסתכל, תשמע לו. בלי לימוד התורה ויישומה בפועל, אי אפשר להגיע למידת הזהירות. והוא שאמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. ופה אני רוצה טיפה להרחיב. יש גדר בפשטות, שעם הארץ זה אחד שלא יודע קרוא וכתוב, ולא יודע ספר. לא יודע, פשוט. מה שנקרא דף חלק. עכשיו, בואו תחשבו שנייה. האם ההגדרה הזו היא באמת מדויקת? מספיק שאדם יודע לצוד צי. הוא עם הארץ? לא כל כך. כי הוא מקצוען בתחום הזה. הגדרה של עם הארץ היא לא כפשוטה. הגדרה של עם הארץ, ניקח תרומה, את דוגמה מנושא של תרומות ומעשרות. מה זה ההגדרה של עם הארץ בתרומות ומעשרות? שהם יודעים שיש תרומות ומעשרות. והם יודעים שצריך להפריש. אבל הם לא יודעים לעשות את החישוב, הם לא מקפידים על זה, אבל הם יודעים. נכון? הם יודעים. כלומר, יש פה מדובר על אנשים שיש להם ידיעות. ידיעות כאלה או ידיעות אחרות, אבל עדיין הם בגדר של עם הארץ. אם ככה, מה פירוש עם הארץ? אמר האדמו"ר פעם, מה זה עם הארץ? אחד שנמצא כל הזמן בארציות שלו. עסוק רק בארץ. גשמי וגשמי וגשמי. יכול להיות ידען גדול. אבל הוא לא עושה עם זה כלום. אדם כזה לא יכול להיות חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שמתחסד עם קונו. לא כזה שלובש טריימל גרצל וגרביים. לא דיברנו על זה בעבר. חסיד זה מי שמתחסד עם קונו. או כמו שביאר פעם האדמו"ר, מה זה חסיד אמיתי? מי שמקיים את כל השולחן ערוך, ואחר כך מחמיר, הוא חסיד. אבל קודם כל תקיים את השולחן ערוך. אל תחמיר לפני שגמרת לקיים. מה שצריך. זה חסיד. אומרת המשנה ולא עם הארץ חסיד, זה אומר שאדם שלא לוקח את מה שהוא למד, הוא מיישם אותה בפועל בחייו, הוא בגדר עם הארץ. חסיד הוא לא. אף על פי שהוא יכול להיות אחד שכאילו מתנהג בחסידות. אבל הוא לא חסיד. כי התורה הפכה להיות אצלו מה? כמו מים ששוטפים על סלע. עבר שטף גל, עשה לה רטוב, מתייבש, לא השפיע עליו ולא כלום. זה לא מעין שמטפטפים, מטפטפים, מטפטפים, עד שנהיה חור באבן. לא. זה גל עובר, וזהו. מי זכר אותו בכלל? זה לא נכנס פנימה.
אפשר לדעת לחבר את התיאוריה עם המעשה.
ישנה בעיה. איפה הבעיה נמצאת? אומר רבנו המוחד. במה? בזה שאתה טרוד כל כך, ולא מגיש זמן ללימוד המעשי של התורה. אז ככה באה התורה ועזרה לך. התורה באה ונתנה לך תמצית. מה התמצית? המצוות. המצוות הן מעשיות. אין תיאוריה, יש מעשה. אתה צריך לעשות כך וכך וכך וכך. צריך תפילין, יש תפילין של ראש, תפילין של יד, צריך לעשות כך וכך וכך. צריך לעבוד מעט בעזרת השם, אתרוג, חדס, ערבה. יש להם צבע, סגנון, ויש להם הלכות, מה כשר, מה לא כשר. עוד מעט יצטרך לשבת בסוכה, אוקיי, סוכה כשרה, אבל לא כשרה. זה לא נושא עכשיו לדיון. נדון, הוחלט, זה ההלכה. זו המצווה. כלומר, פה לא לומדים לך תיאוריה. פה לומדים לך מבחן מעשי, טסט. תעמוד בטסט. כלומר, אם אתה יכול לשבת וללמוד כל מסכת סוכה, וללמוד את כל הלכות סוכה בשולחן ערוך, או במשנה ברורה, תראי למי הולכים. כן? ואחר כך לעשות סוכה פסולה, סליחה, פספסת פה משהו. או לא, בכלל לא לעשות סוכה. אני לא מדבר על אולי עכשיו ארבעה מינים, כי סוכה חיובה כל השבוע. אז מה למדת? הלימוד לבד לא מועיל. המצוות הן אלה שכמו שאמרת, אין קושי להפוך את התיאוריה למעשה. התורה הפכה אותנו לחיי מעשה. בסדר? אז אומרים לך חז"ל, קיים את התורה. קיים את המצוות. הם הביאו לך לזהירות. כי ברגע שיש לך מפה, שמסדרת לך כמו אנציקלופדיה, זה מותר, זה אסור, אתה יכול להגיד שאתה לא יודע מה מותר ומה אסור? יש לך אפשרות להגיד דבר כזה? לא, כי כתוב לך מה מותר ומה אסור. כפשוט. לכן, כאשר אתה מיישם את לימוד התורה שלך הלכה למעשה, ממילא אתה יכול להיות מה שמוגדר חסיד. אוקיי? והחסיד שמדבר רבנו הרמח"ל, אתם זוכרים מה זה? זה מי שמתחסד עם קונו, עושה רצון שמיים. זה חסיד. בסדר? לכן המשיך רבנו הרמח"ל ואומר, וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא היצר הרע באדם. כן? הוא ברא אותנו עם יצר. ודיברנו על זה המון פעמים, מזכיר את זה. יצר הרע הוא מלאך קדוש, בואו לא להתבלבל. הוא מלאך. הוא מלאך שהוא קדוש. ולמה הוא מלאך קדוש? כי תפקידו מה הוא לעשות? זוכרים? טוב, למדנו מזמן, צריך להזכיר, היה בין הזמן. תפקידו של היצר הרע הוא לסייע לך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לומדים את זה ממי? מיעקב אבין. רש"י הראשון. בפרשת וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. כן? אומר הפסוק, אבל אומר יעקב אל עשיו אחיו, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. רש"י מפרש פירוש מוזר. כי רש"י כדרכו כפשטן היה צריך להגיד, אני הייתי עם לבן ואיחרתי עד לבוא עד עכשיו. 22 שנים. אומר רש"י, עם לבן גרתי, ותרי"ג אותיות גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, טוב, אתה יודע מה, אני יכול לקבל את זה. בסדר, יאללה. אבל יש תוספת ברש"י שלא מובנה בכלל. ממשיך רש"י והמשך, ולא למדתי ממעשיו הרעים. סוף פסוק. כולם טועים על רש"י הזה. אם יעקב אבינו אומר ותרי"ג מצוות שמרתי, אז בוודאי שהוא לא למד ממעשיו הרעים. כי אם הוא לומד ממעשיו הרעים של לבן, הוא היה מקיים תרי"ג מצוות. ניחא שלא. בסברה שלו. אז למה רש"י מוסיף את זה? אלא שביארו דבר נורא מעניין. יש לפעמים אנשים שעל מנת להיות צדיקים או לעשות את רצון השם, הם צריכים איזה מסייע. תנא דמסייע. אז מה הם אומרים? הם רואים אדם חוטא, רואים את הבעייתיות שבחטא, ומתוך זה הם לומדים לא לחטוא. אז מי באמת היצר הטוב שלהם? החוטא. כלומר, מי מוביל אותם לעשות טוב? הרשע, זה שחוטא. יש גם אנשים שלא צריכים את זה. מצד נפשם, רצונם ועניינם, לעשות טוב, בלי קשר לאף אחד אחר. במילים אחרות, כמו שאומר הרב מקוץ, אם אתה זה אני, ואני זה אתה, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. אין פה שום זהות, כי כל אחד זה מישהו אחר. אומר לבן, ככה מסבירים את דברי רש"י שם, אומר, סליחה יעקב אבינו לעשו, תראה, אם הייתה לך אהבה אמינה, שאנחנו נחיה ביחד, ואתה תהיה היצר הטוב שלי, כלומר, שאני אראה אותך, אני אדע מה לא לעשות, יש לי בשבילך תשובה. כמו שלא הייתי צריך את לבן, אני גם לא צריך אותך. תרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממנו כלום. כלומר, הוא לא הביא אותי לקיים את הטוב. לכן אתה תלך לך לדרכך, אני לא צריך אותך, אני אלך לדרכי. אמר הקדוש ברוך הוא שברא את יצר הרע, הוא ברא אותו בסגנון של היצר הרע, בא ואומר לך, זה אל תעשה. אבל הוא בא בצורה הפוכה. הוא מושך אותך כן לעשות. ולמה? כבר למדנו בעבר. שאדם, בגלל שהעולם הזה בנוי על משקל של שכר ועונש, אז על מנת לקבל שכר, אתה צריך ניסיון. לכן היצר הרע בא באופן של ניסיון. בא לך בהפוכה. אבל תבין שהוא בא לך בהפוכה. ואחד הדברים היפים ביותר שאנחנו יודעים שזה עובד, חז"ל אומרים במסכת שבת, והובא גם במדרש, שכאשר אדם מגיע לביתו בערב שבת, הוא מצא את ביתו ערוך ומידתו ערוכה ושולחנו לפניו, כן? יש שמחה ושלום בבית, אז המלאך, ככה אומר חז"ל, כן, זה מעגל אנחנו זוכים, המלאך הטוב אומר, כן יהיה לשבת הבאה. והמלאך השני לו, בעל כוחו, עונה מה? אמן. שאלו פעם, למה בעל כוחו? הוא שמח. איזה יופי שיהיה גם בשבת הבאה. למה לא? למה צריך להכריח אותו? שאלה, נכון? למה חז"ל אומרים בעל כוחו עונה אמן? שיגידו בשמחה עונה אמן. אלא רבותיי, אתם יודעים שמה שמדובר בגמרא בברכות, שם כתוב שבימיהם, היום אין לנו את זה, אנחנו רחוקים כל כך מהקדושה הזאת, בימיהם כשהיו הולכים להתפנות, היו נעצרים לפני הכניסה למקום ההוא, היו אומרים, התכבדו מכובדים, שאנו, מה לעשות, בני אדם, ויש לנו צורך להיכנס. ואז היו נכנסים. במילים אחרות, היו אומרים לשני המלאכים שמלווים את האדם, חבר'ה, סליחה, זה לא המקום המתאים לכם, אנחנו, אין מה לעשות, צריכים להיות פה, אבל אתם תמתינו רגע, בשיחה ממתינה, אני אגמור, אני אחזור. אז מי עם שני המלאכים הללו? אלה שבאים ללוות אותו בערב שבת. זאת אומרת, שלמעשה, בעל כורחו של מי הוא עונה אמן? הבנו את השאלה? אלא שבמלאך היצר הרע הזה יש שני צדדים. הצד הטוב שבו, שרוצה להוביל אותך אל הטוב, והצד הרע שבו, שמנסה להכשיל אותך. הצד הרע שביצר הרע עונה בעל כורחו אמן, כי הוא הפסיד. לכן אנחנו מוצאים בהגדה של פסח של הבן איש חי, שהוא מבאר את ההגדה של פסח, על השיר הידוע, חג גדיה, חג גדיה, כולם מכירים. אני מכיר לפחות איזה 30 מנגינות הזה, שמעתי פעם, מדהים, מעדות השונות בישראל. אבל, כולם שרים פחות או יותר את אותו רעיון. אבל, בבית אחד לפני האחרון, שבו מסופר לאחר שבא מלאך המוות ושוחט את השוחט, מה כתוב בבית האחרון? ועת הקודש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות. נכון? כך כתוב. אומרים חז"ל, מביא את זה הבן איש חי, בשם המקובלים, פירוש מתוק מדבש. ראיתי את זה גם, אם אני לא טועה, בהגדה של השלה, עוד כמה מקומות, פירושים. אומר כך, מה עושה הקדוש ברוך הוא בזמן ההוא שזה מרמז על הגאולה העתידה במהרה בימינו? ועתה הקדוש ברוך הוא ושחט לצד הרע של מלאך המוות, והופך אותו למלאך קדוש. כלומר, מחזיר אותו לתכלית הראשונה. הוא הופך להיות מלאך קדוש. יש סיפור יפה, אני חושב כי מדומני על הסלנטר. הסלנטר היה אומר, כן, זה מופיע במכתב אליהו, מה לא טועה, בימים הנוראים, באחד הדרשות. אומר כך, כשאנחנו מכים על חטא, על חטא, על חטא הגדול, ביום הכיפורים, אז יש אחד מהמוסכים, אנחנו אומרים, אחרי שחטאנו לפניך, ביצר הרע. נכון? זוכרים? צריכים להתחיל להתכונן. אחרי שחטאנו לפניך, ביצר הרע. רבותיי, אתם לא שמים בבל השיבוש הלשוני בשפה העברית. היינו צריכים להגיד אחרי שחטאנו לפניך, עם היצר הרע, בגלל היצר הרע. מה זה ביצר הרע? בא זה הוא עצמו. פירוש בעברית במשהו זה בדבר עצמו. נכון? אז הוא ביאר דבר מתוק. הוא אומר, אנחנו חטאנו לפניך, ריבונו של עולם, ביצר הרע שאנחנו מאשימים אותו שהוא אשם בהכל. הוא לא אשם בכלום. הוא רק רוצה להביא אותנו אל הטוב, רק אנחנו מאשימים אותו שהוא אשם. לכן אומרת הגמרא בקידושין, מביא את זה פה הרמח"ל לפנינו, אומר רבנו הרמח"ל, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת ולים. היות ואני בראתי את כל המציאות, בראתי גם את האנטיתזה, את הפתרון, את התרופה, למה שבראתי לך כניסיון. התורה היא זאת שהיא כתבלין. עכשיו תגידו לי אתם אמהות, הגברים שמבשלים. אני לא מבין. אני מעולם לא הבנתי את הגמרא הזאת. תבלין. הוא נותן טעם. הוא משבח את האוכל. אז לא הבנתי. בראתי יצר רע, ואני שם לו תבלין שהוא יהיה יותר טוב. שהוא ישתבח. נכון? נשים, אמהות, תבלינים שמים כדי שיהיה טעים, לא? אז איך אפשר לדבר את הגמרא הזו? יותר מזה, היה פעם איזה אדמו"ר בדור שלנו שאמר שאמרו כל הזמן בגמרא שאם בשיאך היא צריכה, אתה יש לך התעוררות היצר הרע, מושכים לבית המדרש. הוא אומר, באתי לבית המדרש, מצאתי אותו שם. יושב עם סטנדר. מה, איזה מדבר זה? מה זה האמירות הללו? הרי זה אמירות מדויקות, זה חז"ל, הם אמוראים, אמרו אותם, הם דייקו בדבריהם. אז מה כוונת הדברים פה? מה כוונת הממרה הזו? בראתי יצר רע, בראתי לו תורת ולים. רבותיי, תזכרו מה אמרנו מקודם. יצר הרע רוצה שתהיה עסוק בתורה, אבל יבוא לך בהפוכה, כדי שקבל שכר. מה התורה הופכת אותו להיות? משובח. הופכת אותו להיות טוב. עוברת אותו להיות מה שהוא צריך להיות, כי הוא רוצה להיות ישע. אתה רק צריך להיות חכם כדי באמת לקלוט את האותות האדומים שהוא מייצר לך, ולהבין שמה שאני עכשיו, יצר הרע, מנסה למשוך אותך, מה זה? אני צועק במילים אחרות, דיר בלק, תיזהר מזה. אני אנסה, אבל אל תיפול. אני עושה את זה כדי שיהיה לך משכורת, כדי שיהיה לך שכר. אז לכן אל תיפול. זאת אומרת, מכאן שכל מה שמעורר אותנו ליצרים, לתאוות, אלה דברים שבאים מצד הצורך הנפשי, הפנימי, המוסרי שלנו, להביא אותנו לאן? לתכלית, לטוב. זה הפוך על הפוך. והעולם הזה אנחנו יודעים שמה הוא? עולם הפוך. אתם זוכרים, דיברנו על הראייה? זוכרים? נזכיר. כל המציאות שלפנינו, אנחנו עומדים רגליים למטה, ראש למעלה. אבל באמת, אם אנחנו נתק את עצב הראייה במוח, שהופך את התמונה, ונסתכל בלי אותו חלק במוח שאחראי למבצע ההיפוך, זה יהיה כמו במצלמה. כשמצלמים, מצלמים מה? הצילום הפוך. זה המציאות. אנחנו עומדים על הראש. ברגליים שלנו למעלה. עולם הפוך אני רואה. היצר בא ומעמיד אותנו במציאות של העולם ההפוך. הוא אומר לך, תפעיל את המוח. תתבונן, תסתכל, תהפוך, אל תעשה. במילים אחרות, תפקיד היצר הרע הוא להביא אותנו אל מידת הזהירות על ידי זה שהוא מנסה להפיל אותנו. וזה אני אסיים. וכן אנחנו נסיים פה ונקרא רק דברי הרמח"ל. והנה פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת התרופה. כלומר, כל פתרון אחר, סגולות, כמיעות, כל מיני, לא יודע מה, לא מועילים נגד יצר הרע. אלא מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, תורה תמיד. אין פתרון אחר. יישום התורה, קיום מצוותיה. ולכן אומר רבנו הרמח"ל, ומי שיחשוב להינצל זולתה, ימצא לו כל מיני פטנטים, כל מיני דרכים, הוא טועה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף. למה לבסוף? כי כל הדרך הוא חושב שמה? שיש לו פטנטים. הוא יצליח. אבל מתי הוא יראה? כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד. ומבלי ידיעתו של האדם, הולך ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם, ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, זה כמו שאתה בא לרופא, והוא נותן לך את התרופה, נגיד, בוא נסמוך על רופאים, נגיד, שיודעים מה הם עושים, רופא טבעוני, רופא הוליסטי, לא יודע, רופאים כאלה שכאילו באמת יודעים, והוא נותן לך את התרופה מתאימה למחלה שלו. הרי אם אתה תלך לרופא, שיש לך בעיה, נגיד, דלקת בעיניים, לא עלינו, יש לה דוגמה, והוא ייתן לך עכשיו משחה נגד פצעים, תגיד לו, סליחה, דוקטור, אין לי פצע, אני צריך משהו לעיניים. או שייתן לך טיפות אוזניים. סליחה, התבלבלת, דוקטור. אולי זה הפציינט הקודם. וכל מחלה יש את הרפואה שלה. ופה אומר רבנו הרמח"ל שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע, ופה הסכנה, רבותיי, שימו לב, מי שלא ישתמש בתורה. כתבלין, כתרופה ליצר הרע, מאבד שני דברים. הוא לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו. הוא יחיה מה שנקרא בהי. הוא בכלל לא ישים לב שהוא כל כולו הולך ומשתעבד ליצרה ותאוותיו, אלא כשימות בחטאו ולא עלינו וטובת נשמתו. האדם הזה הולך הפוך מכל תכליתו ומטרותו. לכן מזדרז, הלמה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים, והכירו חוליו, ואמרו לו שישתה, שיקח למעשה, סמימה, כלומר סם, תרופה, והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא, ויקח מה שעלה בדעתו, במחשבתו מן הסמים. ילך הביתה. יפתח את הארון תרופות שאנחנו בדרך כלל שורי כל התרופות שקנינו מאז שאנחנו הולדנו ועד היום הזה, בלי לשים לב שפק תוקף, הוא יחליט את זה ואנטיביוטיקה הוא ייקח. זהו. הוא בא לבית, דוקטור. הלא ימות החולה. הלא ימות החולה הוא ודאי. כן הדבר הזה. כי אין מי שמכיר בכל יצר ובכוחו המודבא בו, אלא בוראו שבראו. והוא הזהרנו שהרפואה לא היא התורה. אני ככה אומר, הרמח"ל ב... חצי כעס, חצי חוסר הבנה, מי איפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה? ויחיה. הוא יחיה פיזית, כן, אבל הוא ימות רוחנית. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה, ורחוק מן האמת רחק גדול, שאפילו הרהורי דברים, אתם זוכרים שאמרנו שהוא כל כך שקוע, שהוא אפילו שכח שהוא חיפש איזה מידה מסוימת, לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, אפילו מעט, אבל יש לו עיתים לתורה, כי בראותו דרכיה, ציווייה ועזרותיה, אף על פי שעדיין הוא שקוע ביצר הרע. והוא עמוק עמוק ככה, מה שנקרא שותף עסקי גדול מאוד שלו, עצם זה שהוא עסוק בלימוד תורה, בקביעת עתים לתורה, זה יעשה את שלו. הנה סוף סוף, מאליו התחדש בו התעוררות, שיביאו אל הדרך הטוב. זה מה שאומרים חז"ל בגמרא, המאור שבה, מחזירו למוטב בסופו של דבר. ומה שאמרו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, תעזבו אותי. אל תאמינו בי, תעזבו, אבל תורתי שמר. זה נשמע קצת, איך אומרים? לא, בחייתק. אם אני אעזוב אותך, אז למה לשמור על התורה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בעיה. אתה רוצה לכפור בי? תכפור. אתה לא רוצה מבי? אל תעמי בי. עזוב, כן לתורה. זה יחזיר אותך אליי. לא יעזור כלום. כי אם תקיים אותה באמת, אתה תבוא אליי בחזרה. אבל אם אתה לא תקיים אותה, אתה הלכת ממני. אין לנו שום דבר שמשתף אותנו. אין לנו מה שמחבר אותנו. לכן אומר הנביא, הלוואי, אותי עזבו תורתי שם. הלוואי, תשימו לב, תקראו את הפסוק עוד פעם. הלוואי. כלומר, המצב של העם באותה תקופה היה כל כך כל כך קשה לפני החורבן, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה, תעזבו אותי. אל תביאו קורבנות, אל תתפללו. תעזבו. תקיימו את התורה, את המצוות. אני לא דואג, זה יחזיר אתכם אליי. למה? משום שעל ידי המאור שלה מחזירה למותר. הנה בכלל זה, אם כן, גם כן קביעות העיתים, אל מה? אל חשבון המעשה ותיקונו, כמו שכתבנו למעלה, אמרנו, אתם זוכרים, שרבנו הרמח"ל מחייב לעשות מה שנקרא ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, יומית, חודשית, תלת חודשית, אבל תעשה. אל תיתן לזה לזרום. ואז, ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקיו, תראו איזה יופי אומר הרמח"ל, הוא לא מנתק אותנו מהעבודה. אבל אומר, אם יש לך פנאי, ודאי שלא יאבדהו אם הוא חכם. ומה יעשה בזמן הזה? אולי יוחז בו מיד ולא ירפאו, ויעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו, כלומר בלימוד התורה ויישומה בפועל, וזה המפסיק. אף על פי שהוא יותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה להימלט שימלט ממנו. למה עובר זה יותר כללי? כי באמת התורה ומצוותיה הם רבים, הם עצומים. זה הרבה, זה כלל. אומר הרמח"ל, למרות שאנחנו מדברים כרגע על עסק התורה, שזה דבר שהוא כללי, הרי גם זה חשוב, וזה העיקר. מי שלא עוסק בזה, חי במילים אחרות, בנדמה לי, הוא משחק אותו. אם הוא רוצה להינצל מיצר הרע, אין לו שום דרך, אלא אך ורק הדרך הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא השבת, אנחנו נקרא פרשת, כי תצא למלחמה על אויביך. זה אפשר לקשר את זה לכאן. אמרו בחסידות, וראינו בכמה וכמה פירושים נוספים, אם תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידך, ושבית השוויון. אם תחכה שיבוא אליך, אתה נופל שבי. כלומר, אדם צריך תמיד לדעת שיצר הרע מסור בידו אם רק הוא ירצה לקחת אותו. הוא יאהב את זה, הוא ירצה את זה, הוא ינסה אותך, אבל אתה בעל הבית. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו באמת, שיהיה לנו שבת שלום, חודש אלול, אז כבר יש מנהג לברך בכתיבה וחתימה טובה לנו, לכל עם ישראל, בשורות טובות לזוג הצעיר, לידה קלה, מהרה, בשמחה. שבוע טוב.